שלום שלום לכולם, ערב טוב. ביום חמישי השבוע, ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבי מלובביץ', יום ההילולה 26. בעזרת השם נקיים בבית חב"ד שלנו, המשותף לכל ה-20,000 איש שצופים בנו בערוץ היוטיוב שלי, נקיים בעזרת השם התוועדות עם הרב שבתאי סלבטיצקי מאנטוורפן בבלגיה, ביום חמישי בערוץ היוטיוב שלנו, הרב שניאור אשכנזי. יום חמישי, אני עוד לא יודע את השעה המדויקת, 19:00 או 20:00 בערב. גם אני, בעזרת השם, גם הרב שבתאי, כמובן בצוק הימים האלה, דרך הזום, ולא כל כך באופן פיזי, אבל העיקר שיהיה לחיים, והעיקר שנדבר מלב אל לב וננצל את היום הזה להתעוררות. כמובן גם זו הזדמנות להזכיר לכולם לשלוח פן, פדיון נפש, לאוהל של הרבי. אפשר למצוא ברשת אוהל חב"ד, למצוא את הכתובת, את המייל, את הפקס, וזה יום מסוגל לבקש ברכה וישועה בכל מה שזקוקים. והשנה יש כל כך הרבה על מה לבקש, אז גאולה פרטית וגאולה כללית, ורפואה שלמה לכל מי שצריך, ובשורות טובות, ושתחזור הפרנסה. הכי חשוב שאנשים יחזרו למעמד והכוח והיכולות שהיו להם קודם, שתעבור התקופה הרעה הזאת. בדיוק בעניין הזה, רופא ועורך דין בכירים יושבים יחד בחתונה. העורך דין נהנה. שקט, מסתכל על התזמורת, מסתכל על האורחים, קצת בטלפון, נהנה מכל רגע. הרופא לא מפסיק לעבוד. כל רגע ניגש בן אדם עם שאלות. אתה מכיר את המנהל במחלקה אצלך, אני צריך תור דחוף ל-MRI. מתי אני יכול לקבל אצלך תור? מי מבין בבעיות גב? לא מפסיקים לשאול אותו שאלות. אחרי חצי שעה כזאת הרופא נשבר ואומר לעורך דין, תגיד לי איזה עולם? איך זה שאתה נהנה מכל רגע ואני לא מפסיק לעבוד? אומר העורך דין פשוט, תשמע, גם אותי פעם שיגעו עם שאלות, מה שעשיתי זה דבר כזה, כל פעם שנתתי עצה, אחר כך הייתי שולח חשבונית על $200, הפסיקו לבקש ממני עצות. הרופא אומר תודה על העצה ונרגע, למחרת נוחתת אצלו חשבונית מהעורך דין על סך $200 על מתן ייעוץ. נו? טוב, את זה אני מקווה שלא שומעים במיקרופון, אבל זה בדיוק השאלה שלנו היום, לא על רופאים ועורכי דין, אלא על רופאים ונחשים. איך הפך הנחש לסמל הרפואה? איך הפך הנחש לתקוותם של החולים? אנחנו נהיה לנו שחרית וערבית חדשה. אנחנו פותחים וסוגרים את היום עם אנשי משרד הבריאות. זה בארץ, זה באירופה, זה בארצות הברית, זה בכל מקום בעולם, בסין, בכל מקום. בכל מקום, בכל מקום בעולם פותחים וסוגרים את היום עם אנשי ארגון הבריאות, והסמל של אותם אנשים, בין אם הם באים בטלוויזיה עם חלוק או בין אם הם לא באים עם חלוק, אבל על הדש, על החולצה של ארגון הבריאות העולמי, של חיל הרפואה הישראלי, של כל כך הרבה, הסתדרות הרופאים, הסתדרות הרוקחים, בית הרפואה שיבא, יד שרה, כל כך הרבה אנחנו נכנסים לבית מרקחת, מה שאנחנו רואים מול העיניים זה נחש, כרוך על מות, מטפס על מות, זה התקווה של החולים, זה סמל הרפואה, מפה הרופא נותן את הכוח, הוא עומד לפניך, הרופא עם נחש כרוך על מות, רוצה לומר לך, כמו שלנחש יש כוח לרפא, גם לי יש כוח לרפא, גם אני אבוא עם הכוח הזה של הנחש וירפא אותך, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, נחש, רפואה, נחש, ברכה, נחש, שפע, אין בעולם מילה נוראה יותר מנחש. בשפה היהודית, נחש, נחש הקדמוני, הנחש הביא לעולם את המוות. הנחש הביא לעולם את הזמניות. הנחש לקח את אדם וחווה יצירי כפיו של אלוקים ומוטט אותם. ועוד עשה את זה בדרך שפלה, בדרך של תכחנות. הנחש בשפה שלנו הוא סמל לעורמה, הוא סמל לנוכלות. לאדם שלא בוחל בשום אמצעי כדי להגיע למטרות שלו. כי איך הנחש פיתה את חווה? הוא בא במילים טובות, במילים של דבש, כמו ידיד שלה. הוא רק דואג לה ולאדם. רוצה לתת לה כלים להיות כאלוקים יודע טוב ורע. בא כחבר. הוא רק רוצה את הטובה שלה. ועם הקסם הזה, עם המילים היפות האלה, הביא לעולם את המוות, הפך אותה ואת אדם לזמניים, במקום לחיות לעולם. ואז כשאנחנו באים לראות רופא, הוא שם מול העיניים את הנחש, וזה סמל לרפואה וזה סמל לבריאות. איך ייתכן דבר כזה? שמסתכלים על נחש ונעים בריאים. עכשיו כמובן, כל אחד יודע, איך זה הפך להיות פשוט כרונולוגית, איך זה נהיה? זה היוונים. ליוונים היה, לא אגיד כאן בבית כנסת, את השם של האליל שלהם, של אל הרפואה שלהם, שזה נחש קרו חלמות. אבל מאיפה הם לקחו את זה? מאיתנו, מפרשת השבוע. פרשת חוקת, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה, לשים את הנחש על מות, לשים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. עם ישראל, על שפת הכניסה לארץ, מדברים שרה בקדוש ברוך הוא במשה כמו שנדבר, הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים השרפים להקיש אותם, והם צועקים מכאבים, והיה מטעם רב מישראל, זו הייתה מגפה נוראה. מה מציע לו הקדוש ברוך הוא? לא ללכת לרופא, ולא להגיד פרק תהילים, שימו את הנחש, תסתכלו עליו, וזה יביא לכם ברכה. אתה פשוט לוקח את זה, אתה משפשף את הראש. נחש מביא ברכה, נחש פותר בעיות, נחש מביא שפע. הנחש הוא הבעל חיים שכשאנחנו שומעים אותו עוברים לצד השני של הכביש. לא רק מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית, כי הנחש הוא נחש הקדמוני, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. אז איך מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשים נחש על מות מול העיניים, והיה כל הנשוך וראה אותו, רואה את הנחש, זה יביא לו ברכה, זה יביא לו רפואה. מה מונח כאן בתוך העניין הזה? כולנו מתמודדים עם איזשהו נחש עכשיו, עם הקורונה הזאת, שהיא לא רחוקה מהנחש. שוב פעם המזג האוויר מתערפל והמצב רוח מתערפל, ואנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שבוע ועוד שבועיים, מקווים לטוב. אבל לא יכולנו לצפות לתקופה יותר מתאימה מלדבר על ההצקה הזאת, שצריכים לשים אותה מול העיניים ולהבין שבה עצמה יש רפואה. שעד כמה שהתקופה היא קשה, ועד כמה שהאתגרים הם לא פשוטים, אבל דווקא כשנתבונן לקורונה הזאת בתוך העיניים ולנחש בתוך העיניים, נבין שהרפואה באה מהמכה עצמה, הרפואה באה מהעניין עצמו. כמו שאמרתי, אין עניין יותר עמוק ויותר מתאים לדבר עליו. באמת, זה עניין מהעמוקים ביותר שהזכרנו פה, מהמהפכניים ביותר שהזכרנו פה, מהאמיצים ביותר שהזכרנו פה, אבל נביא לזה את כל המקורות. בואו נתחיל מההתחלה. פרשת חוקת חוצה 38 שנים. פרשת חוקת מדלגת את כל ימי הגלגולים במדבר. זה שלב המעבר. מהשלב הראשון במדבר שבו היינו עד השבוע, עד השבוע שעבר, ופתאום אנחנו חוצים 38 שנים ומוכנים לכניסה לארץ. ההתחלה של פרשת חוקת מסיימת את מה שהיה עד עכשיו. השנה הראשונה אחרי שיצאו ממצרים, מתכוננים לכניסה לארץ, חושבים שזה ילך מהר. היה לנו המרגלים, קורח, הנה חשבנו נכנסים לארץ. ואז בא המרגלים, בקורח, מוטטו הכל, והקדוש ברוך הוא גוזר 40 שנה של טלטולים במדבר, כל הדור הראשון ימות ויבלה דור חדש. זה פרשת חוקת. החלק הראשון של הפרשה, פרה אדומה, מדבר על חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, בתקופה הראשונה, לפני שהקימו את המשכן, כולם מתארים לקורבן פסח, מתארים לכניסה למשכן. זה עוד סיום של הפרק הראשון, חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים. נגמרת פרשת פרה אדומה, אנחנו עוברים למיטת מרים, ואומר לנו רשי, כאן כבר נשארו, חלפו 38 שנים בדיוק אגב, כי מיטת מרים הייתה גם בחודש ניסן, 38 שנים אחר כך, שנה לפני הכניסה לארץ. אז הנה אנחנו עכשיו עוברים לשנה האחרונה לפני הכניסה לארץ, מוכנים סוף סוף, כל הדור הקודמת, נולד דור חדש, ואנחנו מוכנים לעבור לשלב הסופי, סוף סוף שבשבילו מתגלגלים 48 במדבר, להגיע אל הארץ המובטחת. אבל קודם צריכים להיפרד מההנהגה הישנה. כמה זה עצוב, בכניסה לארץ כבר יהיה מנהיג אחר, כבר יהיה יהושע בן נון, פרשת חוקת נפרדת ממרים, נפרדת מיהרון, וגם רומזת או כותבת במפורש על המוות הצפוי של משה רבנו. אז זה בדיוק שלב המעבר בין הדור הקודם לדור החדש שעומד להיכנס לארץ. חודש ניסן, העשירי בניסן, מרים הנביאה נפטרה בת 126 שנים, ואנחנו מכירים את ההמשך העצוב, הבאר נעלם, עם ישראל מקטר, משה רבנו מכה בסלע במקום לדבר אל הסלע, והקדוש ברוך הוא גוזר עליו, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את העם אל הארץ הזאת, לא תזכו להשלים את המשימה, לא תזכו להשלים את המסלול, ושניכם, גם אתה וגם אהרון, תמותו כאן במדבר. הפרק הבא מספר שאהרון נפטר, ואהרון נפטר 4 חודשים אחר כך, באלף באב, ועוד 7 חודשים בזין באדר, גם משה רבינו מסתלק. אז פרשת חוקת מבצעת את הדילוג, את הקפיצה, לשנה האחרונה במדבר, עם הפנים לכניסה לארץ. וכאן מתחיל הסיפור שלנו. מרים נפטרה, נעלם הבאר. אהרון נפטר, נעלמו ענני הכבוד. אז נכון, משה החזיר אותם, אבל העם לא היה מצב רוח. בינתיים גם בא עמלק להילחם בהם, מלך ערד, רמז לעמלק, בא להילחם בהם כי מנצל את החולשה. אהרון מת, ענני הכבוד נעלמו, עם ישראל שוב חלש, בא עמלק גם להילחם בהם. כל הקומבינציה הזאת מעייפת את העם, והם בורחים שבע מסעות אחורה. חוזרים שבע מסעות לכיוון מצרים. במקום להתקדם לארץ ישראל, הם נסוגים שבע מסעות אחורה. שוב התורה אומרת שלוש מילים תמועות שחשבנו שכבר לא נשמע אותם יותר. דרך ים סוף. הם שוב מגיעים לאזור ים סוף. איך הגעתם לאזור ים סוף? כבר הייתם בכניסה לארץ. אומר רש"י, הם ברחו, הם נסוגו שבע מסעות. שוב נבהלו, כשזה הופך להיות אמיתי, שוב נבהלו מהכניסה לארץ, בפרט שאהרון לא איתם ומרים לא איתם, והם כבר יודעים שגם משה לא יהיה איתם. אז הם נבהלים ובורחים. וכדרכם של בני אדם, כשנהיה רע, אז הכל רע. אז פתאום הכל בלי מצב רוח. כשאתה מסיים מסלול, כשאתה מגיע למלון, מי שעוד נוסע למלונות, מגיע למלון עייף ורעב, אז אין דבר יותר מסוכן, נכון? אז הכל על הפנים, אז הפקידה בקבלה על הפנים, והאוכל על הפנים, והמיטות על הפנים, ואם יש ילדים, אז בכלל אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות. אז הכל עייף, הכל על הפנים, והם מתחילים לקטר. כבר 38 שנים לא היו כיתורים, מתחילים שוב לקטר. הקורבן עכשיו זה המן. מה זה האוכל המשונה הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? מה מתקמצן לנו, מביא לנו אוכל מהשמיים? לא יכול להביא לחם נורמלי? לחם עינן, אנג'ל, פרוס? מה אכפת להם? כי הלחם הזה מהשמיים יפחיד אותם. הלחם הזה מהשמיים מפחיד אותם, כי הם פתאום גילו שהוא לא יוצא. הוא לא יוצא כפסולת. הלחם הזה היה מאוד קל ולא יצא כפסולת. זה היה לחם ניסי, לחם שירד מהשמיים. מי יודע מה צומח לנו בבטן? יום אחד יפתחו לנו את הבטן, 38 שנים אכלנו את זה, לך תדע מה יצא משם. איזה עיסה שם יש לנו בפנים. הלחם הקלוקל, הלחם שבא בנס. הם קוראים לו הלחם הקלוקל. כמובן כל אחד שואל את עצמו, מה נזכרתם עכשיו? עשיתם איזה רנטגן? מה קרה? 38 שנים אתם אוכלים את זה, מה קרה? אז יש מפרשים כמה פירושים, אזכיר שניים. אחד אומר, כי הם כבר היו על שפת הארץ המובטחת. אז אתה מגיע, אתה יודע, אתה מגיע קרוב למקום יישוב, מה אתה עושה? אתה הולך לקנות פיצה. פתאום אחרי 38 שנים שרק אכלת את הלחם הזה, אתה מתחיל להתפנק. קנו לחם מתאגרים, ראו שהלחם ההוא יוצא. פתאום שמו לב שהלחם שהם אוכלים הוא לחם משונה, הוא לחם שלא עובד, לא עובד, לא מפעיל את המעיים. מאוד נבהלו מזה. היות שהיו על שפת הארץ המובטחת והתחילו לאכול לחם רגיל, נבהלו מהלחם הקלוקל, מי יודע מה יעשה להם. פירוש שני, אומר האור החיים הקדוש ונקרא אותו מבפנים, לא, זה הייתה חולשת הדרך. פשוט זה נכנס בתוך הפסוקים. היות שהם חזרו בבעלה שבע מסעות לאחור, איבדו את הכוח, התחילו לחשוב, מה הסיבה שאין לנו אנרגיה? למה אני כל כך עייף? למה אני כל כך חלש? מה עלתה להם המחשבה הראשונה? הלחם הזה לא נותן כוח. הלחם הזה שממהר להתעכל, הלחם המוצק, מתעכל ליד, כל זמן שהוא מתעכל הוא מייצר אנרגיה. הלחם הזה שהוא קל, מתעכל מהר, לא נספק בדם, לא מייצר אנרגיה, לכן אנחנו כל כך חלשים. תלאות הדרך גרמו להם לחשוד בלחם שהוא לא נותן את המענה האנרגטי הרצוי, שהוא לא נותן את הערך התזונתי הרצוי, ובאו בטענות לקדוש ברוך הוא שחוסך להם, נותן להם לחם לא איכותי, לחם לא מועיל. נקרא ויסעו מאורה דרך ים סוף. הנה, דרך ים סוף, תמי הרש"י, איך הגעתם לים סוף? אתם על שפת הארץ המובטחת. לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוקים ובמשה, גם באלוקים וגם במשה. למה אליתנו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה אתם רוצים מהלחם הזה? כל אחד היה מת על לחם כזה. לא צריכים לעבוד, הוא בא בשבילך. לא צריך ללכת להתפרנס בשבילו. לפי שהמן נבלה באיברים. קראו קלוקל, אמרו עתיד המן הזה שיתפח במענו, כלום יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא, מי יודע מה מצטבר לנו שם בתוך המעיים. שואל האור החיים, מה נזכרתם עכשיו? בדרך כלל מתלוננים, שבוע אחרי, שבועיים אחרי, מי שהתרגל, עבר את השבועיים הראשונים, כבר לא מתלונן. כשאני באתי לארצות הברית, אמרו לי שאת המים פה מתחילים לשתות או ביום שבאת או שבועיים אחרי. אתה מתרגל, מה אתה עושה? זה מה שיש בברז, אתה מתחיל לשתות, מה תלך כל המקות מים מינרליים? מי שיש לו תלונות, מתלונן שבוע אחרי, שבועיים אחרי, או שמתרגל. 39 שנים פתאום רגרסיה, להתחיל לפקוט על מה שהיה אז? מה קרה? אומר האור החיים, זה בגלל תלאות הדרך. ונפשנו קצה לצד הסיבוב של ארץ אדום וקצרה נפשם בדרך. חשבו כי זה נסבב לצד היות מזונה מהמן, כי מטבע הולכי דרכים לאכול דבר שהוא קשה להתעכל. מה אומרים לנו כשאנחנו במלון? תיקחו סנדוויצ'ים, שיספיק לכם לכל היום, מתעכל לאט, ייתן לכם כוח עד ארוחת ערב. כי באמצעות ההליכה ממהר להתעכל וצריכים למזון פעם אחרת, ולזה אוכלים לחם קשה ומתחזקים והולכים. מה שאין כן באכילת המן, שהוא דבר רוחני, ותכף מתעכל, וזה יסובב שיהיה להם תורך הדרך, כי הבטן ריקה, החולשת הדרך עיפה אותם, הלכו דיברו באלוקים ובמשה, שחוסך להם, שנותן להם לחם לא איכותי. וזה היה יותר מדי. כי אתם כבר הדור החדש. אתם לא דור של עבדים. אתם דור שנולדתם לתוך ניסים. אז יום אחד רע לשרוף את המועדון? יום אחד רע לחשוד בקדוש ברוך הוא שהוא לא דואג לכם? כמה אפשר להיות כפויי טובה? כמה? נותן לכם לחם, נותן לכם מים, נותן לכם עננים שמגעצים את הבגדים ומרחיקים את הנחשים. לא רוצים לחם של אנג'ל, לא רוצים לחם שלא יוצא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בבקשה, רוצים לחם של אנג'ל, תדאגו לעצמכם. רוצים לחם של טבע, תסתדרו בטבע, אני רציתי לדאוג לכם בניסים. אתם רוצים כמו כולם להיות? משהו רגיל כזה, כמו כולם, מסעדה כמו כולם, תסתדרו כמו כולם. מה קורה? באים נחשים. נשים לב בלשון של התורה, לא כתוב וישלח השם את הנחשים השרפים, הוא לא שלח אותם. וישלח, בפתח, וישלח, פירושו כמו שלח את עמי, הוא רק מסיר את החסם, כי כל המדבר מלא נחשים. נחשים לא צריך לשלוח, כל אחד שישן לילה במדבר יודע שצריך להיזהר מנחשים ועקרבים, עד היום שהם לא באו, כי הקדוש ברוך הוא הרחיק אותם בניסים. רוצים לחיות בטבע כמו כולם? תהיו כמו כולם. ואז הקדוש ברוך הוא מסיר את ההגנה, ובלילה או ביום, המחנה ישראל באמצע המדבר מתמלא בנחשים ארסיים, וימת עם רב מישראל. זה חתיכת אסון, חתיכת מגפה, התורה לא אומרת כמה, אבל היא אומרת עם רב, זאת אומרת שזה היה חתיכת אסון, ששבר להם את העצמות, ששבר את הרוחות. נו, הם אומרים חטאנו, מבקשים סליחה, מבינים שטעו, משה פונה לקדוש ברוך הוא, נותן לקדוש ברוך הוא הוראה שעוד לא הייתה כדוגמתה. משהו מטורף. שכמו שאנחנו ננסה להבין, קשה אפילו בשעה להקיף דבר כזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה לך נחש, תעשה לך שרף, ושים אותו על נס, ותשים אותו למעלה על מות, והיה כל הנשוך וראה אותו, התבונן בנחש הזה עמוקות, וזה יביא לו רפואה. לא צריך רופאים, לא צריך שום דבר, צריך להסתכל על הנחש, וזה יביא רפואה. ומשה הולך ועושה נחש נחושת, ושם אותו בגובה, על נס, על דגל, ומסתכלים עליו, וזה מרפא אותם. ואתה מסתכל על זה ואתה לא מבין חצי מילה. כשאדם יחשוב שנחש מביא לו ברכה, מחר יחשוב שהיצר הרע מביא לו ברכה, שטוב להקשיב ליצר הרע, מחר יחשוב שעבודה זרה מביאה לו ברכה, שנחש מביא רפואה, מה הולך כאן? לפני שאני נכנס לעניין, אני רוצה להביא רעיון מאוד מאוד יפה, שכתוב גם אצל עובדיה ברטנורא, ומצאתי רעיון חסידי שמרחיב את זה מאוד. הלשון של התורה, והמפרשים מתעכבים על זה, וישלח השם בהם, בואו נקרא, את הנחשים השרפים. מה זה נחשים שרפים? זה שני סוגים. וישלח השם בהם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימתם רב מישראל. ויאמר השם אל משה, עכשיו תשימו לב, הקדוש ברוך הוא שולח נחשים שרפים. מה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה? עשה לך שרף. לא נחש שרף, שרף. ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו מחי. מה עושה משה? ויעש משה נחש. אז מה היה? הקדוש ברוך הוא שלח נחשים שרפים, ציווה את משה לעשות שרף, ומשה עושה נחש. מה ההבדל ביניהם? ולמה הוא מצווה אותו לעשות דבר אחד, ומשה לא מקשיב, ועושה הפוך? אז רש"י אומר שנחש שרף זה אותו דבר, זה גם בעברית משתמשים בזה במילים דומות, כי הערס שלא נדע הוא צורב, הוא שורף את הגוף, אז זה שרף, תחושה שכל הגוף בוער, שלא נדע מצרות. ראיתי רעיון מופלא ברבי עובדיה מברטנורא שאומר לא ככה, וגם העתקתי את זה מפה. נחש שרף אלו שני סוגי נחשים איומים. שלח בהם הקדוש ברוך הוא שני סוגי נחשים. למה? כי הם חטאו שני חטאים. דיברו באלוקים ובמשה. חשדו גם בקדוש ברוך הוא וגם בעבדו. כעונש על בקדוש ברוך הוא שולח את הנחש, כעונש על שדיברו במשה שולח את השרף. מה ההבדל בין שני סוגי הנחשים? אני לא יודע. אני אומר רעיון, יכול להיות שהוא שטות, אז תשכחו מזה. אבל רק רציתי, חיפשתי דוגמה, איזה שני סוגי נחשים יש בעולם? צפה וקוברה, איזה שני סוגי נחשים? האמת היא שיש בעולם שני סוגי נחשים. לא רק הסוגים הרגילים שאנחנו מכירים אלה רמות של הרס, ארסיים ולא ארסיים. אבל יש שני סוגים אחרים לגמרי. רוב הנחשים כשמם הם מקישים, הם פשוט נועצים את השיניים בגוף של הקורבן, ובלוטות הרוק יורקות את ההרס. יש אבל סוג אחד של נחש שלא נדע מצרות, שלא קיים בארץ, שיורה את הארץ שלו. זה נקרא הקוברה יורקת כמדומני, הוא לא נועץ את השיניים, הוא יכול לראות ממרחק, ואם הוא פוגע בעיניים, השם ירחם, העיניים מתעברות לחלוטין. יש מקומות בעולם שהחקלאים הולכים עם משקפי שמש, כנגד היריקה של הנחש, הוא לא צריך לנעוץ הנחש הזה הרבה יותר מסוכן. הוא לא נועץ את השיניים, אלא יורק סילון לגובה, יכול לפגוע ישירות בעיניים, והעיניים מתעברות. שולח הקדוש ברוך הוא נחש שרף, את הנחש הרגיל על שפגעו בו, את השרף היותר חמור על שפגעו במשה רבנו. עכשיו נראה איזה יופי. הקדוש ברוך הוא דואג לכבודו של משה, לא לכבוד עצמו. אז הוא אומר למשה, עשה לך שרף. היות שפגעו בך, אז בשביל הכבוד שלך, תעשה למעלה את השרף, לא את הנחש שאני שלחתי, את השרף ששלחתי, שיראו כולם שאני כועס על הפגיעה בך, שהם צריכים תשובה על הפגיעה בך. מה עושה משה רבנו נחש? כי משה רבנו אוהב יותר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא דואג לכבודו של משה. משה כדרכם של אוהבים, דואג לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את השרף. אומר משה, אני אעשה את הנחש, שיבינו שחילול השם חמור מחילול תלמיד חכם. לפי זה ראיתי וורט מופלא. אמר האדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינו, ולפני 200 שנה אמר וורט מיוחד במינו. המצווה הראשונה, ההוראה הראשונה שמקבל משה רבינו כנשיא ישראל, ההוראה הראשונה שמקבל מנהיג בעם ישראל, בפעם הראשונה שיש מנהיג, האבות לא היו מנהיגים, הם היו אבות למשפחה. פעם ראשונה שצומח עם וממנים לו מנכ"ל, ממנים לו מנהיג. מה המילים הראשונות ששומע מנהיג בישראל? של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. כולם שואלים למה להוריד את הנעליים, מה הבעיה בנעליים? אומר רבי צבי אלימלך מדינוב דרוש חסידי, זה ההוראה הראשונה למנהיג, תוריד את הנעליים שבהם אתה עשוי לדרוך על העם, אל תקפיד עליהם, אל תחמיר איתם, תוריד את הנעליים. למה? כי המילה נעל, מה היא ראשי תיבות? כתוב בפרקי אבות, הווה זהיר בגחלתן של חכמים, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת הקרב, ולחישתן לחישת צרף. נעל ראשי תיבות, נשיכה, עקיצה, לחישה. ההוראה הראשונה שמקבל תלמיד חכם בעם ישראל, יש לך נעל, נתתי לך כוח, הקפידה שלך חמורה כעקרב, חמורה כשועל, חמורה כשרף, לא רק כנחש, כלחישת שרף, אתה עם הקפידה שלך יכול לשרוף ערים, יכול להרוג אנשים. ההוראה הראשונה שמקבל מנהיג בישראל, אל תפעיל את הנשק. נתתי לך כוחות, תשאיר אותם כאיום, אל תקפיד, אל תכעס, תבין לאנשים, תבין לרוחם, גם אם הם מקטרים, גם אם הם מתלוננים. אין מנהיג שלא מתלוננים נגדו. איך אומרים על נוח? יש מרבותינו, יש שדרשו אותו לגנאי, לומר לך שכל צדיק תמים חייב שידרשו אותו לגנאי. רב שאף אחד, אבא שלי היה אומר, אני מקווה שאף אחד לא ייקח את זה ברצינות, אבל כך הוא היה אומר, שרב שלא רוצים לזרוק אותו, הוא לא רב. רב שמצליחים לזרוק אותו, הוא לא בן אדם. צריכים להיות נגדך, אבל לא כולם, יש שיהיו נגדך. אם כולם הצליחו להיות נגדך, זה כבר אתה בבעיה. אבל איזושהי התנגדות חייבת להיות, כי אם לא, כנראה שאתה לא עושה את העבודה, כנראה שאתה עובד בשביל העם, במקום לעבוד עליהם. אומר האדמו"ר החסידי הזה, ועוד כזה חסידי, של נעליך מעל רגליך, נתתי לך כוח, אבל תזכור שאתה פה בשביל עם ישראל, ולא חס ושלום להקפיד על עם ישראל. תנהג בהם בחסד וברחמים. אז נחזור לענייננו. הקדוש ברוך הוא שולח נחשים ושרפים. אלו שני מינים של ארס, שני מינים של עונש נורא ומבהיל. כקפידה על כבודו שלו, וכקפידה על כבודו של משה רבנו. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין ושואלים, איך המוות הנורא הזה, איך העונש המבהיל והמצמרר הזה, הופך להיות ריפוי? איך אומר הקדוש ברוך הוא, שים את הנחש מול העיניים, תתבונן בנחש הזה, השם ירחם, תתבונן בנחש, וראה אותו, וחי, מה הולך כאן? את השאלה הזאת מי שואל חז"ל? באה הגמרא ושואלת, וכי נערם, נו, אני רק רוצה לומר מילה אחת, עד כמה זאת קושייה עצומה. מה זה נחש בשפה של יהודים? זה לא רק שאנחנו אומרים, הכללה הכי חמורה שאנחנו יכולים להגיד בן אדם, זה נחש. מה מתכוונים להגיד זה נחש? זה האדם שהוא ארמומי, שהוא נוחל. איך חז"ל אומרים, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אין נחש טוב, לא קיים דבר כזה. כי הנחש הוא אדם שלא בוחל בשום אמצעי. הוא מתחנף אליך, הוא ידיד שלך, אבל מאחורי הקלעים הוא מסית נגדך, הוא מסכסך נגדך, עד שיום אחד אתה מגלה שהחליפו לך את המנעול במשרד. אתה לא יודע איך זה קרה. כי יש פה איזה סמנכ"ל, איזה מתחרה, איזה מישהו, שמסית נגדך ומלכלך נגדך, ועוד בעיניך הוא עוד ידיד. ועד שאתה מבין מה קורה לך, זה כבר נהיה מאוחר מדי. מבחינה קבלית, הזכרנו, והיום הבאתי את המקור, את ההספד של הארי הקדוש של הרמק. סוף חודש תמוז, לפני קרוב ל-500 שנה, הרמק, ראש הדת המקובלים, רבי משה קורדוביירו, הולך לעולמו. איזה שבר. אחרי המיטה הולכים כל גדולי צפת. גיסו רבי שלמה אלקבץ. הארי הקדוש שרק הגיע, אברך בן 35-36. גורי הארי, רב חיים ויטל. כל היופי הגדול הזה הולכים אחריו. עכשיו הרמק אמר להם מראש, מי יספיד אותו? הרי יספיד אותו יכלה היום וההספדים לא יגמרו, כולם ראויים להספיד. אמר להם, מי שיראה את עמוד האש שמלווה את המיטה שלי, הוא יספיד אותי. ורק אחד ראה, האברך הצעיר הזה, רבי יצחק לוריא האשכנזי, הארי הקדוש, רק הוא ראה. נעמד הארי הקדוש להספיד את הרמק, מה יאמר על איש כזה? ציטט את הפסוק בפרשת כי תצא ונקרא את זה, מצאתי את זה בחידה, בדברים אחדים. אומר החידה כך, אני קורא במובא מספר 2. הספד הארי הקדוש על רבו הרמק, ציטט פסוק מפרשת כי תצא, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות. המילה חטא זה כמו להחטיא את המטרה, מלשון חיסרון. אם תראה אדם שמת, אבל יהיה חסר לך המשפט. למה מת? איזה סיבה יש לו למות? לא הזיק לאיש, לא קלקל לאיש, לא חטא, לא היה לו שום עניין בעולם הזה, היה פה אורח כל רגע שהיה פה. תראה באיש חטא משפט מוות, משפט מוות שחטא שחסר. אומר הארי הקדוש, מצטט את הפסוק, ותלית אותו על עץ. זה רק בגלל הנחש. כי הנחש הביא לעולם את הזמניות, גזר שכולנו נהיה זמניים. אתה יודע למה מת אדם שלא מגיע לו למות? התשובה היא לא פה, התשובה היא לפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, 5,000 שנה, סליחה, בחטא צדת, אצל הנחש, זאת התשובה. זאת אומרת, הנחש הוא הסמל הרוע, הוא הסמל ההיעדר, הוא הסמל הכיליון, הוא הסמל הזמניות, הוא המילה שאסור להזכיר אותה בכלל. בקבלה מישחא דחיביא, אור הנחש, אין מילה יותר מסוכנת, אין מילה יותר גרועה מזאת. נקרא בחידה הספד הארי הקדוש על הרמק, וחיה באיש חטא משפט מוות, פירושו שיחסר טעם המשפט מוות, כי לא פעל רע ולמה ימות, ותלית אותו על עץ, כלומר בעטיו של נחש ועץ הדעת, שגזר מיתה או בשביל זה מת. הגמרא שואלת את זה, נמשיך, משנה ראש השנה, סליחה, המשנה שואלת, וכי נחש ממית או נחש מחיה? מה, אתה מסתכל על הנחש, זה תרופה? עונה הגמרא תשובה תמוהה ביותר. לא, זה רק סימבול בשביל לגרום להם להרים את העיניים למעלה. ישימו את הנחש למעלה, כולם יסתכלו, יבינו שמאיפה באה הרפואה, מהשמיים, מהקדוש ברוך הוא שנמצא מעל הנחש. כך עונה המשנה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים ואם לאו היו נימוקים. לא כל אחד שואל את עצמו, אז למה צריכים נחש? תגיד להם שיסתכלו לשמיים. ואם אתה רוצה איזשהו סימבולי, כמו שדיברנו כמה פעמים, אדם צריך חוויה חושית, תשים למעלה תמונה של משה רבנו, תשים ספר תהילים, תשים קלף של מזוזה, חסר מה לשים? אתה שם להם נחש בתקווה שהם יבינו שהקדוש ברוך הוא מרפא. אגב, הרמב"ן מוסיף דבר יפה, אומר ששמו שם את הנחש, זה היה צעד אירוני, צעד לגלגני, לגלוג, ללגלג לנחש. למה? כי יש איזושהי רפואה, ככה הוא מביא, שאומרת שאסור להזכיר לאדם שהוקש מבעל חיים מסוים, אסור להזכיר את בעל החיים הזה באוזניו. זה כמו שאנחנו אומרים בעברית, שלא מזכירים את החבל בבית התלוי. כן, יש לה לעבור את זה לרמז בגמרא, במציע נונטט. שם ישמור, אם אדם נפגע ממשהו, אתה יושב אצלו בבית, אתה לא מדבר איתו על תאונות דרכים. נכון? אם אדם נפגע, פוטר מעבודה, לא תשב ותספר על אנשים שפוטרו מעבודה. כי אתה נועס לו סכין בלב, צריך טקט בה בעולם. אומר הרמב"ן, בכלל, כשאדם הוקש מנחש, אסור להזכיר באוזניו נחש. לכן שם להם הקדוש ברוך הוא את הנחש מול העיניים, כדי ללגלג על הנחש, שיבינו שלא מהנחש באה הרפואה, כי הרי את הנחש אסור להזכיר בכלל, לא מהנחש באה הרפואה, אלא מהקדוש ברוך הוא שמעל הנחש. כך אומר הרמב"ן. זה צעד אירוני כאילו. אבל אני שואל, בשביל מה הנחש? אל תשים אותו, לא צריך לגלג לו. ומה הבעיה הגדולה? שכל אחד יודע שבסופו של דבר, הגולם הרי קם על יוצרו. בסופו של... מה מצפצף? בסופו של דבר, הרי מה אנשים חושבים? שהנחש עצמו הוא המרפא. בסופו של דבר, אנשים שוכחים שצריכים להסתכל על השמיים, ומה חושבים? שהנחש הוא המרפא. מה עשו היוונים? לקחו את הנחש שתלוי על מות, ואמרו שהוא אל הרפואה. כבר לא זכרו שצריכים להסתכל על השמיים שמעל הנחש, אלא הנחש עצמו הוא המרפא. יותר גרוע, זה לא קרה אצל היוונים, זה קרה אצלנו, עוד לפני שהיוונים באו לעולם. מה אומר לנו הנביא? מה המעשה שעשה חזקיהו המלך? כיתת נחש הנחושת. אומר הנביא דבר מבהיל שקשה אפילו לחזור אותו, יהיו היום כמה דברים שיהיה קשה לחזור אותם, זה הדבר הראשון. מה שקרה שהם שמרו את הנחש הנחושת הזאת כל הדורות, ממשה רבנו, דרך תקופת השופטים והנביאים, עד חזקיהו המלך, זה נשמר. אבל במשך הזמן, הנחש עצמו הפך להיות האיש. הנחש עצמו הפך להיות עבודה זרה שהתפללו אליו. חזקיהו המלך רואה מה קורה, שאנשים מקדשים את החומר, מקדשים את החפץ, במקום לזכור למי להתפלל, הופכים את החפץ עצמו לקדוש, והוא לוקח את מעשה ידיו הקדושות של משה רבינו, קוטט את הנחש הזה, מפורר אותו, שורף אותו באש ושקובר אותו באדמה, ולא זו בלבד אלא קורא לו נחושתן. בלשון זלזול, לומר, מה עשיתם ממנו? כולה נחש. זאת אומרת שבאיזשהו שלב הגולם קם על יוצרו, באיזשהו שלב החפץ שאמור להזכיר את הקדוש ברוך הוא, הפך להיות זה שמסתיר, שמוחק את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שחזקיהו המלך צריך להרוס את הנחש הזה. ואנחנו שואלים, אז בשביל מה? שמת אותו שם. מה הקדוש ברוך הוא ציפה כשהוא מצפה מאיתנו לשים נחש ולהסתכל עליו ולהתרפא? שמה נזכור? שזה צעד אירוני? רוב האנשים לא מבינים את הבדיחה. רוב האנשים לוקחים אותה ברצינות. מה הולך פה עם הנחש הזה כשמצפים מאיתנו להסתכל על הסיטרה אחרה הזאת ולהתרפא? ומה אחרי זה? מה צריך לשלב הבא? נקרא, א', את השאלה של הגורריה, שאלה של המהר"ל מפראג. אם כן, למה לי נחש? ולמה לשום אותו על הנס? מחר שהיה תולה בזמן שהוא מכוונים ליבם לשמיים. תגיד להם, נסתכל לשמיים? שים שם ספר תהילים, קלף מזוזה. יותר מזה, כמו שראינו, זה לא רק לא מובן, זה מסוכן. כי בסופו של דבר, אנשים לא מבינים את הבדיחה והופכים את הנחש למקור של כוח. כאילו יש לו כוחות מאגיים שיכולים לרפא, מאמינים בו עצמו. הגיע למצב כזה שחזקיהו המלך צריך לסתור את מעשה ידיו של משה רבינו. מלכים ב' י"ח, הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבות וקרת את האשרה. זה פסוק שאי אפשר לקרוא אותו. תראו את ההשוואה. במות, עבודה זרה ממש. סתרה אחרה. מצבות, אשרה וכיתת נחש הנחושת. מכניס בתוך כל הרשימה הזאת את הנחש שמי עשה? משה רבינו בידיו. אשר עשה, וחיתת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן, רשי, נחושתן לשון ביזיון. כלומר, מה צורך בו? ואינו אלא נחש נחושת. כולה נחש, מה אתם מתלהבים ממנו? אז בשביל מה משה עשה אותו? מה הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנביט בנחש ונשאב כוח? מה הרעיון? הרעיון הפשוט, שכתוב כבר ברשי, קצת מרחיב אותו, אבל היות שכולם עם מסכות, חוץ ממני, בהוראה של ביבי, גם ביבי כשהוא עומד במסיבת עיתונאים, הוא לא עומד עם מסכה, אבל כולם פה עם מסכות, ברוך השם. רעיון נפלא שנכתב לימים האלה. הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים שהם יבינו מה המחיר של דיבורים. הם באמת לא הבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. כולה ישבנו משועממים באוהל, סיימנו יום של דרך, יום של הליכה, מה יותר טבעי מלשבת לקטר? נו, זה נותן פורקן. כן, הוא לא אוהב אותנו, משה לא אוהב אותנו, וואלה, מתגעגעים ללחם ההוא. זה ספורט כזה, אנשים נהנים מזה. לא הבינו למה הקדוש ברוך הוא כועס, אז קצת חשדנו בו שהוא לא אוהב אותנו. נו, אז מה אמרנו? מה הוא לוק... הכל דיבורים, מה הוא לוקח ללב? שולח להם הקדוש ברוך הוא את הנחש שמוטט את העולם עם דיבורים. מה שאומר להם הקדוש ברוך הוא, שימו מסכה, כי גילינו היום שאפשר להרוג עם הפה. פעם חשבו שבשביל להרוג צריך חרב, צריך כידון, צריך פצצת גרעין. היום גילו שבשביל למוטט את העולם, בטח מבחינה כלכלית, מספיק טיפת רוק. מספיק שני סינים שלא שמו מסכה, אנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא שזה ייגמר, אבל זה לא נראה טוב. לא שמו מסכה, זה כל הסיפור. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני שולח לכם את הנחש בשביל שתזכרו, תסתכלו עליו ותזכרו מה המחיר של קוטריות. אם אני לוקח את זה לחיים, תלונות הופכות את החיים לאומללים. אדם שלא רואה את הטוב שיש לו ובוכה, מה אכפת לך שאני בוכה קצת, תן לי זה. ככה הורסים מדינה. כשאדם לא רואה את הטוב, ואדם לא יודע לברך, ואדם לא שם לב לחצי הכוס המלאה, כל הזמן רק מתלונן, זה אין לי וזה אין לי וזה אין לי, ככה מוציאים את החשק מהחיים. ככה ממוטטים, קראתי פעם משפט יפה שאומר, זה לא התלונות, זה לא האומללות שגורמת לאנשים להתלונן, זה התלונות שהופכות אנשים לאומללים. תלונות הופכות אדם לאומלל, אין לו, הוא פשוט, מרוב שהוא מדבר, הוא נכנס לתוך זה, ובאמת שוכח את כל מה שיש לו. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו רבותיי, אני אמחה לכם על הכל, לא על קוטריות. אם אתם לא תלמדו לברך, ולא תלמדו להתחיל את היום עם מודה אני, ולא תלמדו לשים לב לכל הטוב שנתתי לכם, אני על זה לא אסלח. כי בלי זה אין, אי אפשר לחיות. אם אין שמחה, אם אין הערכה לחיים, אז אנשים לא נבקים, אין משל מה להילחם. וכדי שנבין מה המחיר של קוטריות, הוא שולח את הנחש, שכולה נעשה. דיבר. ישב ליד חווה, קצת פטפט איתה. את יודעת, לפי הפשט, כנראה שהנחש היה יכול לדבר לפני החטא. היה מאוד חכם. תראה, הקדוש ברוך הוא חושש מקונקורנציה, שאתם תהיו כמוהו, תתאמי, זה כדאי לך. קצת היה כפוי טובה, קצת דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ועם כמה מילים האלה הוא הביא מגפה שעד היום הביא לעולם את המוות ואת הזמניות. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הנחש כדי שיבינו שצריכים לשים מסכה. שאם לא שומרים על הפה, ואפילו, אגב, לא רק עם הפה אפשר להרוג, גם עם האף אפשר להרוג, זה היום למדנו עם המסכה, אבל זה כתוב בתורה. כי באפם הרגו איש. בתורה כתוב על שמעון ולוי שהם הרגו את יוסף עם האף. ומה זה אומר בזמננו? שאפשר לחסל אדם עם להקם את האף, בלי לומר מילה אחת. בא אליך בן אדם, שואל שאלה על מישהו בשידוכים. אתה לא רוצה לדבר לשון הרע. אתמול למדת הלכות שמירת הלשון, אתה לא... אתה רק עושה עם האף תנועה כזאת, כאילו, הוא לא בשבילכם. בא בן אדם, שואל אותך שאלה בעבודה על מישהו. איך הבן אדם, איך הוא עובד, איך הוא, אתה מכיר אותו מבית הכנסת? אתה רק מעקם את האף. כאילו כבר הייתי חרוצים ממנו. הרגת אותו? מישהו שואל אותך, אהוא, תיקנת את הטלפון, איך הוא? כי באפם הרגו איש. היום אנחנו יודעים, שמים מסכות על האף, כי עם האף אפשר להרוג את העולם. פתאום קלטו מה הכוח של האף. עם טיפת נוזל מאף, אפשר למוטט את האנושות. חלילה. זה מה שאומר, אומרים לנו. נכון, זה לא אולי, זה בטוח. אני אמרתי דרוש. אמרתי דרוש, ודאי שבאפם זה בכעסה. בכל אופן, התורה אומרת, באפם, אנחנו יודעים שגם עם האף אפשר לחסל לבן אדם את הקריירה. על כל פנים, בואו נקרא את זה ברש"י, מובאה מספר 3, וינשכו את העם. מה פתאום שולח הקדוש ברוך הוא נחשים ורוצה שהם יתבוננו בנחשים? שיבינו למה הוא כועס, למה הוא מאוכזב. זה לא הכל דיבורים. הטעות הכי נוראה היא להגיד הכל דיבורים. הטעות הכי נוראה היא להגיד, כולה דיברתי, לא עשיתי עגל זהב, לא מרדתי עם המרגלים, אין שום הבדל. לפעמים דיבורים זה יותר חמור, כי דיבור ממוטט את הרוח. תלונות מוציאות את השמחה, מוציאות את החשק, מוציאות את ההנאה, את הערכה מהחיים, הופכות את החיים לבלתי נסבלים. נקרא וינשכו את העם, יבוא נחש שלקה על הוצאה דיבה, ויפרה ממוציאי דיבה. יבוא נחש שכל המינים נטעמים לו בטעם אחד, הוא לא מרגיש טעם בחיים הנחש, כי הכל בטעם אפר, ויפרה מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. על המן אתם מעיזים להתלונן? כל טעם אתם מרגישים בו, כל מה שאתם רוצים יש בו, אתם לא צריכים לעבוד, הוא יורד מהשמיים, גם זה לא טוב לכם. אגב, אני רוצה לומר בתוך הדברים, אני מקבל על עצמי בלי נדר, אני מסור על זה שיעור שלם. אבל רק כשסיימתי את השיעור, קלטתי את זה. ובשבילי לפחות זה היה חינוך גדול. מה שמקופל בתוך כל הפרשה הזאת, אני אומר את זה רק כהערה בחצי דקה, אבל זה ראוי לשיעור שלם. לא נפטרים מקוטריות בדרך אוטומטית. זאת עבודה לכל החיים. שום נס שנעבור לא ינצח את היצר הזה של הקוטריות. שום פלא שנראה, שום חסד שיעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, לא יעקור את היצר של כפיות הטובה. מלחמה בכפיות טובה זאת עבודה פנימית. הזכרנו פעם את הרמב״ם בסוף הלכות לולב שאומר, השמחה עבודה גדולה היא. שמחה זאת עבודה לכל החיים, כי הטבע הזה של הכפיות טובה, לחפש את האיומים, לחפש את הסכנות, לחפש את מה שאין, זה טבע ששום נס לא יעקור אותו. מה הם לא ראו הדור הזה? מה הם לא קיבלו? אם אנחנו מקבלים אפס מהם, היינו רוקדים על הגגות. לא, טבע האדם שהוא מתרגל. שנה אחרי זכייה בלוטו חוזר להתלונן כמו לפני זה. שום דבר לא ישתנה. האדם בטבעו רואה את מה שאין, מחפש סכנות, מחפש איומים. זה טבעו של האדם. ולכן אומרת לנו התורה, 39 שנים הם רואים ניסים, ובסוף הם התלוננו. אין מה לעשות. זאת עבודה פנימית שצריכה להיות בחירה. כל יום, בכל סיפור, בכל אירוע שאתה חווה, לראות את הטוב, להתעקש לראות את הטוב, לדבר על הטוב, להודות על הטוב. זאת עבודה פנימית שנמשכת כל רגע כנגד היצר הזה. טוב, זאת רק הייתה הערה. החצי הכוס המלאה הזאת צריכה להיות בחירה בכל רגע, החלטה מודעת, לבחור בטוב, לבחור בראיית הטוב, זה לא קורה באופן אוטומטי. זה אפילו נגד הטבע המננחולי שלנו. אוקיי, אז זה הרעיון הראשון. מה פתאום להתבונן בנחשים כדי שהם יבינו למה הוא כועס? שהם יבינו למה לעשות תשובה? שהם יבינו שלחתו בקוטריות זה כמו לחתו בעגל. זה לא פחות חמור, כי ככה ממוטטים רוח, ככה ממוטטים את העם, ככה ממוטטים את החזון. זה רעיון פשוט שכתוב ברש"י, אבל הוא לא פשוט בכלל, הוא רעיון ענק שבענקים. אבל כמובן אני לא רוצה להסתפק בזה, כי סוף סוף זה לא הפשט. מה יוצא מזה? שכשהם הסתכלו על הנחש, מה הם ראו? את החטא. אבל בתורה לא זה מה שכתוב. בתורה כתוב שכשהם הסתכלו על הנחש, מה הם ראו? את הרפואה, את התקווה, את הברכה, את היציאה מהמשבר. ואנחנו שואלים איך נחש יכול להביא תקווה, איך יכול להביא רפואה, מה מונח כאן? אז בואו נגיד רעיון מליקוטי תורה של בעל התניא. ביסודו הוא כתוב ברמב"ן, בשורה, שתי שורות ברמב"ן על הסוגיה הזאת. אבל אצל בעל התניא בליקוטי תורה זה מאמר שלם. החסידות באה לעולם בדיוק בשביל הרעיונות האלה, בדיוק בשביל התפיסות האלה, ואני מקווה שאני אצליח להגיד את זה, כי זה אחד מהדברים הכי עמוקים שקיימים. אבל הם פשוט רואים אותם במציאות, זאת אמת לאמיתה. אני אתחיל עם סיפורון שקראתי ממש בשבוע שעבר על יהודי שאתה מכיר. נתן שרנסקי. נתן שרנסקי, יהודי שהיה אסיר ציון, מאסירי ציון המפורסמים, התחיל מלחמה למען העלייה לארץ, הפך להיות דובר של חבורות למען, ארגונים למען זכויות אדם, והם הקומוניסטים עצרו אותו, הכניסו אותו ל-13 שנים כמדומני. 13 שנים, האשימו אותו בריגול, בבגידה לריגול למען ברית המועצות, בגידה ברוסיה, בערכים של רוסיה וכו' וכו' וכו'. עינו אותו, הרעיבו אותו, הוא אומר שמתוך השנים שהוא היה במאסר, חצי הוא היה בבידוד, 450 יום בצינוק. ניסו להוציא ממנו את האנשים, ניסו להוציא ממנו הודעה במה שהוא עשה, הודעה בהאשמות, כי הם צריכים להראות לעולם איזושהי הצדקה למשפט הראווה, לעונש הנורא שהם נתנו לו. והוא לא משתף איתם פעולה. כמה שנים אחרי שהוא נכנס, אשתו עלתה לפניו, הייתה תקווה שהוא מיד מקבל את האשרה, אבל אביטל עלתה והוא נשאר שם בנצר. הוא מקבל מן המברק שאבא שלו נפטר, וביחד עם המברק היא מצרפת ספר תהילים קטן. ספר תהילים קטן ושחור. הספר היה פצפון כזה. הוא בקושי רואה מה כתוב, הוא גם כמעט לא מבין עברית. אז בכלל היה קשה לו. גם לא הבין מה שכתוב, גם בקושי ראה את האותיות. החליט שהוא מתחיל להעתיק לעצמו את ספר התהילים לדפים גדולים. שיוכל לקרוא, להתעמק בכל מינה, לנסות להבין כמה שהעברית שלו דלה. הביא לה ארגן דפים גדולים, וכל יום הוא יושב שעות בצינוק או בבידוד, יש לו זמן, ומעתיק אות אחרי אות, פסוק אחרי פסוק, שורה אחרי שורה, פרק אחרי פרק, מתקדם לאורך ספר התהילים. הוא לא הבין כמעט שום דבר. ואז הוא מגיע לפרק כ"ג. מזמור לדוד השם רואי לו אחסר. והוא מגיע לפסוק, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. הוא אומר, המילים האלה היכו בי כמו פטישים. פתאום נפתח לי פתח חדש של המצב שלי. אני אומר לעצמי, אתה עמדי, הם לא הביאו אותי לפה, הם לא עצרו אותי, אני לא קורבן שלהם, אני לא אומלל בידיים שלהם, אני חייל נגד הרשע. אני נשלחתי לפה מהקדוש ברוך הוא כחייל עולמי, כנגד הרוע הנצחי שלהם, כנגד הרשע הנצחי שלהם. ומאותו רגע הם לא היו קיימים. הם היו בעיניו כמו חיילים, שהתפקיד שלו לנצח אותם ודרכם לנצח את הרוע באשר הוא. כל מה שאדם צריך בשביל לשרוד, זה להבין שהוא בשליחות, ולהבין שיש בו שולח שמאמין בו. מה עושה הקדוש ברוך הוא עם הנחשים? בוא נבין מה הם עברו את המצב רוח שהיה להם. הם מוקים מנחשים. הקדוש ברוך הוא משלח בהם את הסטרא אחרא. זה הייתה מכה. הם לא יכלו לקום ממנה. הם הרגישו מחוץ למחנה, זהו, אבודים. אם הקדוש ברוך הוא שולח בנו את הנחשים להקיש אותנו, זהו, הוא נטש אותנו. הוא מאס בנו. איך אפשר לקום ממקום כזה? אחרי 38 שנים עוד להיות ברמה כזו שנחשים שולחים בך. הם איבדו את התקווה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? תשמעו מה זה וורט אמיץ, מה זה וורט חסידים מהפכנים. היום כבר התרגלנו לזה, אבל עכשיו לפני 200 שנה לומר רעיון כזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תרים את הנחש למעלה, ותתחילו להסתכל עליו כמו שאני מסתכל עליו, לא כמו שאתם מסתכלים עליו. תתחילו להבין שגם הנחש הוא חייל שלי. גם הנחש עובד אצלי. הנחש הזה שנראה אקסטריטוריאלי, מציאות בפני עצמה, מי שמוקש מנחש, מוגש שהוא יצא מחוץ למחנה. אומר, לוקח הקדוש ברוך הוא אחריות על הנחש, פורש עליו חסות, ואומר את הנחש הזה אני שלחתי. אני בראתי אותו, אני עצרתי אותו, ממני הוא מקבל כוח. כמה שהוא נראה, אם מסתכלים עליו מלמטה, ליפול עם נחש, זהו. למה עזבת אני? אין לי לאן לחזור, ריבון שלום, זרקת אותי לכלבים, לאן אני אלך מפה? אומר הקדוש ברוך הוא, תרים את הנחש למעלה, ותבין שהוא שלי. עד כמה שהוא ארור מכל החיה, אבל ביסוד, בשורש, אני שלחתי אותו. אם אני שלחתי אותו, הוא קריאה למשימה. אם אני שלחתי אותו, יש בו טוב, הוא נשלח לפה לא רק בשביל להעניש, אלא בשביל לתת הזדמנות לחיים חדשים. אף פעם אדם לא יוצא מהגבולות של הקדושה. הוא לא יוצא מהגבולות של הזרועות של הקדוש ברוך הוא. לא יראה רע כי אתה עמדי. גם כשאתה בתוך הנחשים, את הנחשים הוא שלח, והוא ברא אותם, והוא מקיים אותם עכשיו שהם מקישים אותך. זאת אומרת שיש בהם גם רפואה. יש בהם גם הזדמנות להתחלה חדשה. למה זה ככה? זאת הדרך שלו לעורר אותנו. אנחנו צריכים לנצח את הרוע, לכן זה ככה. אבל צריכים להבין שהרוע הוא רק המעטפת. מאחורי הרוע מסתתרת שליחות, מסתתרת קריאה אלוקית. קחו את המצב הזה, תשנו אותו. עכשיו זה נשמע כמו פנטזיה חסידית. להגיד שהנחש הוא שליח, להגיד שבנחש יש הזדמנות, זה הרי הסתרה אחרה, זה הרי העבר השני. מי שנפל שם אין לו תקווה. אבל זה היה פעם, היום מה כולם יודעים? תשאלו כל רופא, איך מרפאים נחש? איך מרפאים הקשת נחש? עם הנחש עצמו. פתאום המדע גילה, 200 שנה אחרי בעל התניה, שהנחש הוא לא רק הקשה, הנחש הוא גם הרפואה. אותו ריבונו של עולם שנתן להרס כוח להזיק, נתן להרס כוח לרפא. זאת אומרת, תלוי על מה אתה מסתכל. וכל הסיפור של הקורונה עכשיו זה מה? זה לנסות להפוך את הקורונה לכוח מרפא. מחפשים, מה עושים? מזריקים. איך עושים את הנסיוב של שמרפא את הנחש? מכניסים כמות הרס קטנה לגוף של חמור, של סוס, הוא מייצר נוגדנים, לוקחים את הנוגדנים האלה, מכניסים אותם לפלזמה, לנוזל הדם, לנוזל המימי שלא נקרש, ואז את הנסיוב הזה מחדירים באדם שנעקץ מנחש. לכן, שלא נדע מצרות, כשאדם נעקץ מנחש, מה ההוראה הראשונה שהוא מקבל? לשים לב טוב איזה נחש זה היה. ואם אפשר אפילו להביא את הנחש עצמו. למה? כי רק אם אני יודע איזה נחש זה, אני יכול למצוא נסיוב של נחש דומה, לרפא אותו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תרים את הנחש למעלה, כדי שיתחילו להסתכל עליו מלמעלה למטה. ויבינו שהנחש הזה, בראייה החיצונית, הוא ארור מכל. הוא הביא לעולם את המוות. אבל סוף סוף הוא פועל במסגרת הכללים שאני נתתי לו. זאת אומרת שאני מצפה שגם מהאירוע הזה תצא חזק יותר. שהנחש הזה, כמו שהוא מביא ערס, גם יביא רפואה. חשבתי שאולי היוונים בלי להתכוון, הסיבה שכשאדם מגיע לבית רפואה, רואה נחש מול העיניים, לפחות אם מאושפז בשיבה, שזה הסמל של שיבה, שרואה נחש מול העיניים, חשבתי מה המשמעות של זה, אמנם עשו את זה היוונים, אבל בכל זאת, איזה כוונה עליונה. להזכיר לו שממנה יבשע. עת צרה היא ליעקב, אבל הצרה הזאת תהיה התחלה חדשה, תהיה התחלה של צמיחה חדשה, תהיה התחלה של כוח חדש, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא על הנחשים. חטפתם מהם, תסתכלו עליהם, תבינו שהם יביאו את הרפואה. כמה שהרוע הוא קשה, כל רוע הוא גם התחלה של צמיחה חדשה, של משהו שלא היית עושה לולא הרוע. אז בכל הרס יש גם כוח של רפואה, יש גם כוח של הצלה. אגב, היום בשפה המקצועית מאוד מאוד מפתחים את העניין הזה. כל החיים, כל התהליך הפסיכולוגי, כל התהליך החסידי, כל התהליך המדיטטיבי, אדם ששולט בחיים ולא נגרר אחרי החיים, זה לעבור תהליך מארת לאפרת. ארת זה אירוע רגש תגובה. איך זה אצל אדם אוטומטי? אדם עובר אירוע, השם רחם, עובר איזה צרה, עובר איזה שבר, עובר איזה אכזבה, מתפרק לו משהו בחיים, אוטומטית נוצר רגש, כדי לאזן, להחזיר חזרה את השליטה לחיים, נוצר אצלו רגש חזק, או של פחד, או של כעס, או של מלחמה, כדי להחזיר את האיזון לחיים, הרגש מוליד תגובה. הרגש זה כוח אקטיבי, בניגוד לשכל. הרגש הוא כוח אקטיבי שמייצר תגובה. אצל רובנו, אירוע רגש תגובה זה אוטומטי. אני חווה שבר, מה הרגש? יאוש, אכזבה, בכי, והתגובה היא בהתאם, נכנס למיטה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תכניסו לתוך המשוואה עוד שלב אחד, פרשנות. בין האירוע לרגש, בין האירוע לתגובה, שבו רגע תחשבו, מי שלח את הנחש הזה? הנחש הוא לא עצמאי, הוא לא אקסטריטוריאלי, הוא לא מקיים את עצמו. לסתרה אחרא אין מקור הזנה עצמאי. גם הסתרה אחרא הנוראה ביותר, מקור ההזנה שלה זה דבר השם. אם הקדוש ברוך הוא שלח את זה, מוכרח להיות בזה גם איזה טוב. מוכרח להיות בזה גם איזושהי צמיחה, איזושהי קריאה לפעולה. ולכן, תמיד אני אומר את זה לעצמי, שאף פעם לא נדע שתמיד זה יהיה בטוב. יש שלוש דרכים להתמודד עם שבר. להישבר, להכחיש, כמו שבוחרים הרבה אנשים, להדחיק, להכחיש, זה בכלל לא רע, זה טוב, להדחיק. ויש את הדרך השלישית, לחפש את ההזדמנות. להגיד זה כואב, זה נורא, לא היינו רוצים להגיע לזה, אבל הגענו, ואם הגענו זה אומר שעל פי השם יישאו, על פי השם יחנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן. מוטל עלינו לחפש את הברכה, לחפש איכשהו את הטוב שאפשר למצוא גם בתוך האירוע הנורא הזה. שאף אחד לא ידע שתמיד ימצא את הקדוש ברוך הוא בטוב ולא, סליחה, ולא ברע, אבל אם קרה שהגענו לנקודה כזאת, צריך לדעת שגם האירוע הזה הוא תחילה של צמיחה. הוא תחילה של איזושהי עשייה חדשה שלא הייתה קורית אחרת, ורק מה? צריך להסתכל על הנחש מלמעלה, ולא מלמטה, כמו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. כל אירוע חסידי, כל רעיון חסידי, סליחה, חייב להיות לו מקור גם בתורת הניגלה. חסידות לא יכולה להמציא שום דבר. מביא לזה הדור הזה כן מקור מפורש. אומר לנו המדרש, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן הזה שפועל להחליש את האדם, אומר המדרש, תדע לך שהשטן במקורו, ביסודו, מתכוון לשם שמיים. מה זאת אומרת? מביא לזה משל יפה. הוא אומר, פעם המלך רצה לנסות את הבן שלו. יש לו בן יחיד שצריך להחליף אותו. אבל הוא לא יודע אם הבן ראוי. הוא לא יודע אם הבן עבר תהליך שזיקק אותו, שהכין אותו לניסיונות של המלוכה, לאתגרים של המלוכה. מה עושה האבא? שולח אישה שתפתה אותו לעבירה, אישה שתכשיל אותו לעבירה. כלפי חוץ, מה האישה עושה? מנסה לפתות אותו, מנסה להדיח אותו. אבל האישה בתוך תוכה מתפללת שהיא לא תצליח. כי היא יודעת שמה המלך רוצה, היא אומנם שליחה של המלך לפתות את הילד, אבל מה היא יודעת מה המלך רוצה? שהיא לא תצליח. כמה שתקבל שכר אם תצליח, אם לא תצליח תקבל שכר פי שתיים. כך גם השטן, הוא עושה את עבודתו כי זאת עבודתו, אבל בתוך תוכו מתפלל שלא יקשיבו לו, כי יודע שאז יקבל את שכרו פי שניים. והדוגמה השנייה זה פנינה. פנינה התעללה בחנה, הכאיבה לחנה, בעבור הרעימה, הייתה חוזרת מקניות, ערב תחילת שנת לימודים חדשה. 10 ילדים יש לה, עם קלמר, עם ילקוט, עם סמלה, עם מכנסיים. תראי, זה למנדי, זה למוישי, זה לחני, מה את אומרת על הילקוטים? וחנה הייתה מתפוצצת. אבל מה קרה אחרי 19 שנים של התבשלות בתוכה? קמה להתפלל ונושעה. הבינה שפנינה, כמה שכלפי חוץ הייתה נראית חלילה כמו השטן, מאחורי השטן הזה, חלילה, מה הסתתר? הרצון של הקדוש ברוך הוא להוציא אותה משיווי המשקל ולעורר אותה להתפלל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תוסיפו פרשנות לפני הרגש. אל תהיו אוטומטיים, אל תראו את הנחש בצורתו החיצונית. תשימו אותו על נס, תרימו אותו למעלה, ותנסו לזכור שאני שהוא עובד אצלי, הוא לא אקסטריטוריאלי, הוא לא עובד אצל עצמו, הוא מקבל ממני משכורת. אז זאת אומרת שחייבת להיות לו מטרה טובה. זאת אומרת שכמה שלא ניפול חס ושלום, כמה שלא נפלנו חלילה, צריך לדעת שאם הגענו לנקודה שלא היינו צריכים להיות בה, עכשיו צריכים לחפש איך להפוך את זה לברכה. כמו שאמר פעם, שמעתי שזה מה שאומר יעקב אבינו למלאך, אחרי שהמלאך מכה בו. מה אומר לו יעקב אבינו? לא אשחרר אותך כי אם ברכתני. לא אשחרר אותך כי אם ברכתני. למה שיברך אותך? הוא בא להכות אותך. כי יהודי יודע שכל דבר צריך להפוך לברכה. כל אירוע צריך להפוך לכסף. איך שלא יהיה צריך להפוך את זה לכסף. אז אומר יעקב אבינו, חטפתי ממך, נכון, אבל זה לא ייגמר בלי שאני יוציא ממך ברכה. באיזושהי דרך אתה חייב לסחוט את הלימון ולחפש את הלימונדה. לחפש מה אני לומד מהאירוע הזה שלא הייתי עושה בדרך אחרת, כי סוף סוף גם הלימון הוא יצירה אלוקית. הלימון הוא לא שטח נפרד, הוא לא אויב, הוא אויב מחופש שמאחוריו עומדת אנרגיה אלוקית, אז מוכחת להיות בו גם ברכה. נקרא את הקטע הזה בליקוטי תורה, ליקוטי תורה חוקת עמוד סמך. כשבא לאדם איזה איסורים רחמנה לצלן יחשוב, כי לא למראה עיניו ישפוט, שראו, אלא באמת שורשו הוא טוב, כי ממנו יתברך לא תצא הרעות. וזהו עניין נחש הנחושת שהיה צריך להשימו על נס, להגבעת הנחש למעלה ומסתכלים כלב למעלה. כלומר, שלא יחשוב שהנחש נפרד, ואם כן הוא רע ממש ונשאר רע, אלא יחשוב את הנחש בהגבעתו למעלה, בשורשו שאינו נפרד מאיתו יתברך, וחיותו משם הוא על דרך משל הזונאים בן המלך, שכמה שהיא נשלחת לפתות את בן המלך, היא יודעת בתוך תוכה שהיא צריכה לא להצליח, היא עצמה בסתר ליבה רוצה לא להצליח. אז גם הנחש הזה, בחיצוניות, הוא אירוע נורא והיום, אבל בפנימיות יש בו אנרגיה אלוקית שנועדה לתת כוח להתחלה חדשה. אני רוצה לסיים עם וורט. אתם יודעים מה זה וורט שקשה לומר אותו. אבל אני אקרא אותו מבפנים, לא המצאתי. רק גדול בישראל שאין סוף לגדלות שלא יכול לומר רעיון כזה. חודש תמוז, בלוח השנה החבדי, תחילתו זה ג' בתמוז, אבל להמשך שלו זה י"ב י"ג בתמוז, זה חג הגאולה החבדי. הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', השתחרר, הקומוניסטים עצרו אותו, הטילו עליו גזר דין מוות, ואחרי שבועיים שהוא היה שם, החליפו לשלוש שנות מאסר, ואחר כך שחררו אותו וגירשו אותו מרוסיה. יש רשימות שלו, הוא כל הזמן היה כותב, יש לו רשימה מדהימה שהוא כתב, מתוך התא, מתוך בור הכלא. הוא כותב ככה, הוא אומר, אין כאן שעון. אתה לא יודע אם יום או לילה, צהריים, בוקר, אין לך מושג. לפי מה מתנהל סדר היום, הוא כותב, לפי הקריאות של הסוערים. אם קוראים לך לחם, חמין, מנחה, אתה יודע, לפי הקריאות שלהם, אתה יודע מה השעה עכשיו. למה? זה השיטה שלהם להמלל אותך, להוציא ממך כל קורטוב של אנושיות. אתה אפילו לא יודע מה השעה, אין לך זמן. דיברנו שבוע שעבר על עולם שנה נפש, אין לך זמן, כל הזמן שלך תלוי בהם בקריאות שלהם. ואז הוא מסיים את הרשימה וכותב ככה, איתה במדרש, שכשמשה רבנו היה למעלה בשמיים תחת כיסא הכבוד, לא ידע מתי יום ומתי לילה, לא היה לו שעון, כשהמלאכים היו קוראים קדוש, ידע שהוא יום, קוראים ברוך, ידע שהוא לילה. שמעתם? הבן אדם נמצא בבור הכלא הקומוניסטי, אין לו שעון, אלה הנחשים הארסיים האלה שולטים בחיים שלו, הוציאו עליו גזר דין מוות, הוא אומר שכל הלילה בכלא הוא שמע יריות, היו 40 מיליון איש שהם חיסלו, בלי משפט, סטלין מוטט את רוסיה, ומה הקונוטציה שלו? משה רבנו תחת כיסא הכבוד שלא יודע מה השעה, והמלאכים קוראים קדוש. מי בדיוק הזכיר לו שם את המלאכים? מי בדיוק הזכיר לו שם את קדוש וברוך? מה הולך? אומר הרבי, תקשיבו מה זה וורד של רבי. אומר הרבי, תלוי איך אתה מסתכל על החיים שלך. אם אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה בבור מלא נחשים ועקרבים. אבל אם אתה זוכר שכי אתה עמדי, שאתה פה שליח, אז מה ההבדל בין למעלה ללמטה? אז אתה נמצא בבור הכלא הקומוניסטי, ואתה בזרועות של אלוקים. אתה נמצא בבור הכלא הקומוניסטי, ואתה מרגיש כמו משה רבינו תחת כיסא הכבוד. השאלה אם אתה מרים את הנחש על נס, או לא מרים את הנחש על נס. אם הנחש הוא מציאות עצמאית, אז אתה אומלל, אתה קורבן, נפלת בלי שעשית רעך. אבל אם אתה מרים את הנחש למעלה, וזוכר שגם הנחש מקבל משכורת מהקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין שכל אירוע בחיים הוא איזשהו קריאה לעשייה. הוא איזשהו הזדמנות לצמיחה, הזדמנות להתחלה חדשה, ואז אפילו בבור הנחשים והקרבים האלה, שם בלנינגרד, בפטרבורג, אתה יכול להרגיש כמו משה רבנו תחת כיסא הכבוד, בזרועות של אלוקים, כמו שמרגיש תינוק בזרועות של אמא שלו. לא משנה לו אם הוא בירושלים או בתל אביב, אם הוא בכלא או בשמיים, הוא בידיים של אמא, הוא במקום הכי מוגן שיש בעולם. נקרא את זה בתורת מנחם תפשין כפתת, בעל השמחה והגאולה מספר עוד סדר ההנהגה בבית הכלא. אין מורה שעות בחדר הכלא, ורק על פי הקרוזים של הקימה, חלוקת לחם, חמין, אוכל, דייסה, חמין, שינה, סליחה, הקרוזים של הקימה, היו מכריזים, לחם, חמין, אוכל, דייסה, חמין, שינה, יודעים בערך שעות היום. והוא ממשיך בלי הפסק. איתה במדרש, ומניין ידע משה מתי יום ומתי לילה, כששמע מלאכי השרת אומרים קדוש, ידע שהוא יום, שמע אומרים ברוך, ידע שהוא לילה. אומר, שואל החתן שלו הרבי, תגיד לי, איך אלה הזכירו לך את אלה? איך בדיוק נעשה החיבור? כאשר מסתכלים על הנחש ונידון דידן בית האסורים, כפי שהוא למטה, ונרגש אצלו שסיבת ישיבתו בבית האסורים היא בגלל שישנו גוי, שישליחו שם ונתן ממנו את השליטה על עצמו, עד למעמד ומצב שלא יודע אם זה יום או לילה, הרי זה מעמד של מאסר אמיתי רחמנא ליצלן. אבל כאשר יהודי מסתכל על הנחש באופן שזהו עניינו של משה רבינו, מסתכל שאת הנחש הזה עשה משה ושם אותו על נס כדי להיות קרוב לשמיים, אלא שהקדוש ברוך הוא שלחו למטה כדי לנסותו, האם גם במעמד ומצב היום כזה הוא מתקשר עם מעמדו של משה בהר סיני, הרי זה משנה את המעמד ומצב של בית האסורים, באופן שמשם יצא למלוך, כך שמתוך האפלה נעשה תורה. נו, שגם בגלות שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, שנראה את הטוב, כמו שהרבי תמיד היה אומר, שבתחילת שנה, אנחנו כבר בראש חודש תמוז, זמני תשובה, תמוז מתחיל את הרבעון האחרון של השנה, אומרים זמני תשובה ממשמשים ובאים. כשאנחנו מתקרבים לראש השנה, אנחנו מאחלים שנה טובה ומתוקה. שאל הרבי הרבה פעמים, למה מתוקה? שנה טובה, מה יש יותר טוב מטוב? מבקשים מהקדוש ברוך הוא טוב מתוק. טוב שלא צריכים לבוא לשיעור חסידות כדי להבין שהוא טוב. טוב כזה שפשוט שהוא טוב, שאנחנו יודעים שהוא טוב לנו. לא טוב כזה שצריכים להאמין שהוא מוביל לטוב. שהקדוש ברוך הוא לא ינסה אותנו, ייתן טוב מתוק, טוב פשוט, טוב נראה ונגלה, אצל כל אחד בעניינים הפרטיים, בעניינים הכלליים, גאולה שלמה.